כולם, אנחנו בסוף פרק ד'. קודם כל אני רק אשלים פה דבר מהגות מימוניות ביחס לכוונה. ראינו שעד כמה הכוונה אצל הרמב״ם מגדירה את התפילה, ולא ניתן להתפלל שלא בכוונה, ומי שלא יכול לכוון שלא יתפלל. כן, בהגות מימוניות מופיע, כתבו התוספות, ובכל הנשמטת, כמו כל הממרות לגבי תפילה בכוונה, שלא להתפלל מי שלא יכול לכוון, אין אנו נזהרים בזמן הזה. זה מאוד מזכיר את מה שראינו בעניין קריאת שמע. נכון. בלב האחי, אין אנו מכוונים כל כך בתפילה. מי הוא בשיקור שתפילתו תועבה, צריך להיזהר כדי לקמן. וכאן ברור שיש מחלוקת כפולה בין בעלי התוספות, בעל הגות מימוניות שהוא מתלמידיו של המהר"ם מרוטנברג, לבין הרמב״ם. ראשית, לגבי הראייה של הכוונה כהגדרת התפילה. היינו, בעל הגות מימוניות שכותב, טוב, בזמן הזה נתפלל בכוונה, אז הוא על כורחנו חייב לומר שיש ערך לתפילה אם לא מכוונים בה כדי בית. אז זה דבר ראשון שעלינו לתת את הדעת עליו. הדבר השני שלתת את הדעת זה שיש לו פרשנות שונה לתועבה שבתפילת שיקור. לפי הרמב״ם ראינו שהתועבה שבתפילת שיקור זה בגלל שהוא לא מכוון. זאת הסיבה שזה תועבה. אז זה חוזר לכוונה. לעומת זאת, לשיטת בעל הגות מימוניות עולה בבירור שהתועבה היא לא חוסר הכוונה, אלא אדם שהוא שיקור, ההתנהלות שלו היא לא מכובדת ולא כך עומדים לפני המלך, וזאת הסיבה שהתפילה הזאת תועבה, והיא שונה מכל תפילה אחרת שאיננה בכוונה. מה שנתקדם עכשיו זה להלכה יותחת. אומר הרמב״ם, וכן אין עומדים להתפלל לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך מריבה ולא מתוך כעס, אלא מתוך דברי תורה ולא מתוך דין הלכה, אף על פי שאין דברי תורה, כדי שלא יהיה ליבו תרוד בהלכה, אלא מתוך דברי תורה שאין בהן עיון. והיום בישיבות אומרים עיון, כן? כגון הלכות פסוקות. אז בואו קצת נסביר את יסוד הדין הזה. כבר עמדנו בשבוע שעבר על כך שבפשוטם של דברים, הברייתא הזאת שמופיעה בבבלי ברכות, תחילת פרק חמישי, היא סוג של פרשנות למשנה שאומרת אין עומדים להתפלל אלא מתוך
כובד ראש.
וראינו, דיברנו על זה ביום חמישי, את הרף הגבוה שהמשנה מציבה לשבת ולעשות מדיטציה, מה שקראנו התבוננות לפני התפילה, ובעצם המשנה מציעה, הברייתא סליחה, מציעה, זה תבנית שכשאנחנו רואים אותה כרוכבת על גבי המשנה, היא אומרת, דע לך, אם קשה לך לקחת את המשימה הזאת של הכוונות, אתה תגיע לכובד ראש על ידי זה שתגיד דברי תורה, כי התורה מזוהה עם כובד ראש. כן, ועסקנו בכל הדברים האלה, כן? ברמב"ם לא נראה שהוא פירש כך את הדברים, כן, הרמב"ם פותח את ההלכה במילה וכן. כלומר, בנוסף לצורך, לחובה להתבונן לפני התפילה, כן, ראינו שההלכה הזאת מופיעה ברמב"ם בהלכת את זין. שם הרמב״ם כותב, לפיכך צריך לשב מעט קודם התפילה כדי לכוון את ליבו, ואחר כך להתפלל בנחת ותחנונים. וכאן הוא אומר, וכן, אז האמירה של דברי תורה לפני התפילה איננה ככה תגיע לכוונה, אלא בנוסף לישיבה הזאת בנחת לפני התפילה כדי להיכנס לריכוז הנכון, גם חשוב להקפיד על הפעילויות שהאדם עשה לפני התפילה, וכאן באים מצד אחד לשלול פעילויות מסוימות, מצד שני באים להמליץ על התוכן הראוי שאדם יעסוק בו. של האמיתו של דבר, כשאנחנו מעיינים בתכנים האלה ומפעיל מבט לספר מדע ללכות דעות, אנחנו מגלים שרוב הדברים האלה שהם עומדים להתפלל מתוכם, הרמב״ם בכלל מגנה אותם גם לא לפני התפילה. כן, מי שפותח בהלכות דעות, שם הרמב״ם עוסק במידות הראויות לאדם, זה תורת האתיקה, תורת המוסר של הרמב״ם, בניין האישיות האנושית הרצויה. עכשיו אנחנו נוכל לגלות שרוב הדברים שהוזכרו כאן מופיעים שם כתכונות שליליות שמוצגות על רקע תורת שביל הזהב של הרמב״ם, כקצוות שלא ראוי לחיות בהם, אלא צריך לאזן אותם, כן? וכך למשל, בפרק א', כן, כותב רבנו הרמב״ם, כשהוא בא לתאר את הדרך הישרה, היא מידה בינונית, פרק א' על 1 ד', אז הרמב״ם כותב למשל, כיצד לא יהיה בעל חימה נוח לכעוס, כן? ולא כמת שאינו מרגיש אלא בינוני, לא יכעוס אלא דבר גדול, גדול שרואי לכעוס עליו, כשלא יעשה קרצב. אז כאן הרמב״ם מזכיר את הנושא של כעס, נכון? בעצם כעס זה צורה לא מאוזנת, כן? אם אני עובר לפרק ב', שם אני אגלה עוד יותר, כן? שם הרמב״ם מגנה מאוד את הכעס, הוא כותב, וכן הכעס דעה רעה היא עד למאוד. אז לא רק לפני תפילה אל תכעס, זה בכלל לא טוב לכעוס, כן? וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר. וכאן מי שעוד יש לו את הטעם של האיגרת של הרמב״ם רבי פנחס הדיין, שהוא כעס עליו כי הוא הכעיס בדבר שאפילו הלל הזקן היה כועס, תשמעו מה כותב פה, וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. אז זה שאלה, סתירה הזאת ברמב״ם, בין מה שכתוב פה לבין מה שהוא מתאר, שהוא כעס, כמו הלל הזקן היה כועס, כן? רק הכעס מובד פה כמידה שלא טוב בכלל לנקוט בה. כן, בואו נראה את הרמב״ם כותב, אין עומדים להתפלל לא מתוך שחוק. מה דעת הרמב״ם על שחוק? אז כאן, על רגל אחת, רבינו הרמב״ם כותב, אני מקריא הלכה זין בפרק ב' בלכות דעות, לא יהיה אדם בעל שחוק ואתל, ולא עצב ועונה, זה שני הקצוות, אלא שמח. ואם אתם שואלים מה זה שמחה, שמחה זה בין שחוק לבין בין עצב. שחוק זה קצה אחד, עצב ועונן קצה שני, השמח זה הדבר הרצוי. כן? אז אני אביא עוד הלכה, מה אתה אומר? אמת? אמת? הרמב״ם לא כותב פה ולא, אין עוד דבר בתוך שמחה, הוא לא כותב את זה. אלא מה הוא כותב? מתוך שחוק. כך הוא כותב, כן? אני אראה לכם עוד הלכה אחת בהלכות אבל, שם הרמב״ם כותב בפרק ה', כותב הרמב״ם פרק ה' הלכה חף, ולא יוחז, סליחה, אם יש איסור שאלת שלום לאבל. אני רק אומר ממש תקציר בעניין הזה. הרבה ראשונים פרשו, וכך עולה בבירור מפסק הרמה בשולחן ערוך, שהתלבט למה אף אחד לא מקפיד על ההלכה הזאת. מעיקר הדין, תדעו, אבל על אביו ועל אמו, י"ב חודש אסור לשאול בשלומו. אני גם יודע למה. מיכאל, אתה גם יודע, נכון? מה אתה שואל את אמא שלומי? אני אבל. כן, אתה שואל את בן אדם מה שלומו, אתה לא יודע מה שלומו, כן? איך אמר לי בן דודי, בן דוד של אמא שלי, רב חיים סולובייצ'יק, רב מרמת בית שמש, הוא שאל אותי כמה ימים אחרי השבעה מה שלומי, ואז הוא אמר, אופס, אסור לשאול. ואז הוא אמר לי כך, תשמעו משפט מדהים, הוא אמר לי ככה, למה העולם לא הגים יותר? כי כששואלים אדם מה שלומו, לא באמת מתעניינים מה שלומו. זה כמו איזה, זה שלומך, זה מוצאות אנשים ולא מדע. ואז הוא אמר לי כך, הוא אמר לי, אני קיבלתי על עצמי, שכל אדם שאני שואל אותו מה שלמה, אני באמת רוצה לדעת מה שלמה, אז לי אסור לשאול אבלי מה שלמה. אנחנו אמרו, לשיא עצמימות, כן? ממש כמו אבא שלו, נכון הרב מרקוס? כך היה רבינו רבארון, שתדעו. אז בכל מקרה, הדעה הרווחת היא ששאלת שלום, יש משהו מיוחד בשאלת שלום, שרק הוא אסור. וכך למשל, אומר הרמה, למה לא מקפידים? אומר הרמה, כי שאלת שלום, ההגדרה שלה זה בשם השם. ואם אומרים רק, good morning, good morning, כן, בוקר טוב, זה לא נקרא פשוט שאלת שלום. אבל המשך היה לו קשה עם זה, שכן, בדברי הרמה, משמע שזה מותר רק אחרי 30 בגלל זה, אבל אומר השח, אם זה לא שאלת שלום, שיהיה מותר גם תוך 30, נכון? שאלה טובה. נכון, כי תראו איך הרמב״ם פרש את שאלת שלום. אומר הרמב״ם, אם בשאלת שלום נאסר האבל, קל וחומר שהוא אסור להרבות דברים. שאלת שלום זה דוגמה לדיבור. בעצם אם שאלת שלום לא, מה בעצם הכוונה? שהאבל, מה צריך לעשות? לשתוק. שאתם יודעים מה המקור של איסור שאלת שלום?
ענק דום.
מה שנאמר לי חזקאל, הענק דום. הרמב״ם אומר, זה איסור לדבר. ואז הוא אומר כך, אני מקריא לכם, אם בשאלת שלום נאסר העוול, קל וחומר שהוא אסור להרבות דברים ולשחוק, שנאמר דום, שקט, ולא יוחז, תדמיינו לעצמכם, זה כמו וידום אהרון, הולכים לבית אבל, ומה עושים שם כל האנשים? שותקים ביחד. תדמיינו את זה פעם. לא יושבים שם מדברים או כל מיני, לא יודע מה, כן? שותקים ביחד, כמו אהרון הכהן, בעצם מתאבלים ביחד, כן? ואז הוא אומר, ולא יוחז תינוק בידו שלא הביאנו לידי שחוק, ולא ייכנס למקום שמחה גם בתי המשתות. איסור שאלת שלום ברמב"ם הוא חלק מאיסור מה?
שמחה.
איסור שחוק. למה? כי מה מוביל לשחוק?
שמחה.
דיבור, שמדברים עם אנשים, זה מוביל לשחוק. זה יסוד דברי הרמב"ם, ולכן אנחנו נחזור לפה במה נאמר. שחוק בכלל זה דבר שהוא לא ממליץ עליו. כי מה נשאר לנו פה? נשאר לנו פה קלות ראש, כאילו שחוק ראינו,
שיחה.
בואו נראה מה דעת הרמב״ם על שיחה. בסדר? כותב הרמב״ם בהלכות דעות פרק ד', פרק ב', סליחה, הלכה ד', לעולם ירבה אדם בשתיקה, ולא ידבר אלא או בדבר חוכמה, או בדברים שצריך להן לחיי גופו. אמרו על רב תלמיד רבינו הקדוש, שלא סך שיחה בתהילה כל ימיו. וזוהי שיחת רוב כל אדם. ורוב האנשים מה עסוקים לדבר? שיחה בתהילה. ואפילו בצורכי הגוף לא ירבה אדם דברים, ועל זה ציוו חכמים ואמרו, כל המרבה דברים מביא חטא, ואמרו, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. וכן בדברי תורה ובדברי חוכמה היו דברי החכם מעטים בענייניהם מרובים, וזה ממש מה שמשנה תורה מהווה, והוא שציוו חכמים ואמרו, לעולם משנה אדם לתלמידו דרך קצרה. בכל מקרה, אם אנחנו מסתכלים כך ברשימה הזאת, מה שאנחנו יכולים לומר, שנכון שהוא כותב בלכות תפילה, אל תעמוד להתפלל מתוך שחוק, אל תעמוד להתפלל מתוך קלות ראש, אל תעמוד להתפלל מתוך שיחה, אל תעמוד להתפלל מתוך מריבה, אל תעמוד להתפלל מתוך כך. אבל האמת היא שכל הדברים האלה הם מידות רעות ולא רצויות גם בתורת עצמם, לכשעצמם, כמו שאנחנו רואים גם ממה שנאמר בהלכות דעות, שרוב הדעות האלה הן דעות לא מאוזנות, הן הקצוות הלא ראויים, ועדיין, למרות שזה לא רצוי תמיד, לפני התפילה יש עניין מיוחד שלא להתפלל מתוך האווירה הזאת. אם נשאל את עצמנו, למה לא להתפלל מתוכם, ולמה זה מובל ביחידת הכוונה? אז הדבר מאוד מאוד פשוט, וזה עולה מתוך התבוננות, מתוך מה כן להתפלל. כי מתוך מה מתפללים? מתוך דברי תורה. אז קודם כל, גם שם מה ראינו? שהדיבור בדברי תורה הוא הנגטיב, הוא התשליל של הדברים הבטלים שביאים מידי שחוק וכו'. כשאדם מדבר בדברי תורה הוא לא כועס. כשאדם מדבר בדברי תורה הוא לא בשחוק. כשאדם מדבר בדברי תורה הוא לא במריבה, הוא לא בקלות ראש, הוא לא בקלות דעת. כלומר, דברי התורה הם הניגוד, וזה הדיבור הרצוי. כלומר, בעצם האדם צריך לבוא מתוך השלמות האנושית. בעצם את החסרונות האנושיים, מה הוא צריך לעשות? לסלק הצידה. אני אומר את זה בצורה הבאה, נראה אם זה ימצא חן בעיניכם. כפי שראינו שהנפש הבהמית של האדם, הצדדים של צרכי הגוף, שירותים, הפרשות, כל הדברים האלה, לפני שאדם מתפלל, מה הוא צריך לעשות? להתנקות מהם. גם צריך להתנקות מהלכלוך של הנשמה, מהמריבות, מהכעסים, מהשטויות. כאילו, אדם צריך להשתדל לבוא מזוכח שהוא עומד לפני השם. ומה שנראה יותר, וצריך להוסיף, למה בכל זאת לא מתפללים מתוך כל הדברים האלה, אז זה לכאורה עומדים עליהם מתוך גם הגדרת דברי התורה. לא מתפללים מתוך דין הלכה, אף על פי שאין דברי תורה. למה? כדי שלא יהיה ליבו טרוד. מה קורה לאדם ששומע דבר תורה טוב? מה קורה לו? זה ממשיך לנבות אותו, אתה מגלגל בראש. עכשיו אני שואל אתכם, מה קורה לאדם שכועס? אתם יודעים מה קורה לכעס הזה? הוא ממשיך לחשוב עליו ככה כל היום, נכון? אדם שרב עם מישהו, מה הוא עושה?
קושר.
נכון? אדם ששחוק, באדם שנמצא בשיחה בתהילה או קלות ראש, הקלות ראש זה מצב שהוא לוקח אותו איתו. ולכן מסתבר שלא רק עניין שאדם צריך לזכח את עצמו מהמידות הרעות, כי כמו שהוא הולך לשירותים אז הוא גם מוריד את המים על המידות הרעות שלו, אלא גם שזה פשוט פוגע בכוונה, פשוטו כמשמעו. לא ראוי לעמוד לפני המלך עם התינופת, ובאותה מידה גם לא תצליח להתרכז כעומד לפני המלך, כי זה מלווה אותך כל האבלים האלה. ולכן איך צריך לעמוד בתפילה? מתוך הלכות פסוקות, דבר תורה שאין בהן עיון. אני שואל, האם מותר ללמוד רמב"ם משנה תורה לפני התפילה? תלוי איך לומדים אותו. איך שאני לומד אותו איתכם, מותר?
כן, כן, מביא לידי שמחה.
זה מביא לידי שמחה הלימוד. שמחת אותי, כן? לימוד מביא לידי שמחה.
לא, זה שולחן ערוך אומר שצריך לעמוד את התפילה מתוך שמחה, לגעות עם דברי תנחומים של תורה, סמוך לגאולת מצרים וסמוך למזמור זירה לדוד, ולהגיע למין גאולה כזאת, לשלמות כזאת, הבנת?
יישר כוח, בסדר גמור. בואו נתחיל את ההלכה הבאה, בואו לא נספיק את כולה. כן.
כיום נניח עם הרמב"ם, לא, האם ככה הוא היה רואה היום רגיש יש אנשים כוונה לפעמים מתוך כוונה שאני מתאים לזה קצת מוזר שכאילו עד נקודה מסוימת לא יודע מתי שהיה להם את היכולת ופתאום יש אנשים אני מכיר על עצמי שמכינים עצם כמו שצריך שיש להם כוונה אולי לא כולם אבל זה קצת קשה להגיד אף אחד לא
כן, לא, אתה מעיר הערה טובה. אני יכול לומר, אני חושב שהחוויה של הרבה מאוד אנשים ברוב התפילות שלהם זה קושי של כוונה. אני חושב שזה מה שנקרא המחשבות הזרות. מה זה מחשבה זרה? אתה לא מצליח להתרכז. אתם מספרים על הבעל שם טוב שאומר מי יחליף אותי בתפקיד, מי שייתן לכם תרופה ל מחשבות הזרות. זה הציע תרופה. זה הציע תרופה. בסוף בא אחד ואמר, אין תרופה. אז אמרו, המגיד אומר, זה אתה תהיה המחליף, כן? אבל המחשבות הזרות זה דבר שכל אדם מתמודד איתו. יש דברים שגם לא פותרים אותם בזבנג וגברנו. יש דברים שאתה חי איתם. כל מיני התמודדויות, גם גשמיות, גם אישיות וגם רוחניות. ובסופו של דבר, עם כל ה דגש לרמב״ם על הכוונה, כוונה, כוונה, הקראתי כל דאגות באמוניות. בסופו של דבר, תפילת רוב האנשים ברוב הזמן קשה להגיד שהיא נעשית כך בכוונה. ועדיין אני מאמין, כבר דיברנו על זה פה, יש את המון ערך בבחינת תפילות, קבע, כולי. בסדר, בואו רק נקרא את ההתחלה של הלכה יוטט, ונאמר כך. תפילות של פרקים, כלומר תפילה שהיא מפעם לפעם. כגון תפילת נוסף ראש חודש ותפילת המועדות. צריך להסדיר תפילתו ואחר כך עומד ומתפלל כדי שלא ייקשל בה. צריך לזכור, אין להם בכך סידורים כמו שיש לנו. גם היום אצלנו, ודם רוצה לעבור לפני התיבה, זה התפילה, המנגינה של יום חול, המנגינה של שבת, בסדר, אבל כבר המנגינה של יום טוב, או ימים נוראים עוד מעט, צריך לתאמן, אפשר. וגם המילים, חיתוך המילים, בטח של הפיוטים. ובעצם מה שאדם אומר, לפני שאדם מתפלל, טוב, שזה יהיה סדור בפיו, כדי שהוא לא ייקשל בה. אבל עדיין אני חוזר על השאלה, מה זה עושה בפרק ד' בחטיבה של הכוונה? וגם כאן מסתבר, שהיות שהרמב"ם מביא אותו בתוך כוונה, מה הבעיה? שאם אדם לא יסדיר תפילתו, אז מה האנרגיה שלו תלך? על מה המאמץ שלו ילך?
לזכור את הסדר.
לזכור את המילים. ואז למה הוא לא יוכל לכוון את כוחותיו הרוחניים? לכוונה. כלומר, גם כאן מסתבר שהדרישה ההלכתית הזאת היא על רקע הצורך לכוון, להוריד את כל המכשלות, ושאדם את כל כוחותיו, את כל האנרגיות שלו יוכל לתת לתפילה. אני רק עניין טכני, במעדורה שלי אתם יכולו לראות שיש נקודותיים בסוף ההלכה הזו, כאן, החלק הזה, כי חלוקת ההלכות בכתבי היד לא חופפת תמיד את חלוקת ההלכות בדפוסים, וכאן הרמב״ם בעצמו עשה חלוקת ההלכה. סיימנו הלכה, מה שנשאר אם כך למחר, זה ההלכה הבאה, שהיא ההלכה האחרונה בפרק.